קוף י' ד' בדיבור המתחיל הניסיונות. הניסיונות שנעשו בעת כישלון הרוח היו גם הם עצמם לכישלונות. למה הכוונה? הרב כאן דן בשאלה של מה החליף במהלך הדורות את האידאה האלוהית ואת האידאה הלאומית. הנה, יש פה ספר אורות מונח לו, אף אחד לא משתמש בו. אפשר להשתמש בו. כן, זה של אבישי. רגע. אין פה ספר אורות? כי אני רואה לצערי הרב שיש פה אנשים שנכנסו לשיעור ואין להם ספר. מה יהיה? זהו, זה מה שיש. מה יהיה? מה יהיה? רגע. אולי יש זה אומנם מזעזע, אבל אנחנו נסתדר עם זה. טוב, אם כן, הרב דן בשאלה מה התחליפים שהוצאו במהלך הדורות לשתי האידאות הקדמוניות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. האידאה האלוהית הוחלפה ברגש דתי, והאידאה הלאומית הוחלפה ברעיון מדיני. כלומר, הכל נפל לתוך קטנות. קטנות המוחין, תודה רבה, ובעצם נוצרו אם אתה עושה את זה, זה ייפול. למה שלא תשים את זה פה? טוב, אתה רואה מה שקורה? מה יהיה? אתה יודע שזה רק מעכב את כולם, כן? טוב. תודה. והנה, אני שם את זה פה. טוב. אם כן, נולדו, לפי מה שהרב מסביר, במשך הדורות נולדו הדתות, במקום הנוכחות האלוהית, במקום מה שאנחנו מכנים בעברית שלנו השראת השכינה, ובמקום האידאה הלאומית הקדמונית, שהיא נתנה את כל עוצמת החיים לציבורים האנושיים, נולדה המדינה המודרנית, הבנויה על מה שנקרא הרעיון המדיני, שהופך את המדינה למין ועד בית. יש ועד בית כללי. כמו שלמשל, פעם היה חבר כנסת ממפלגה דתית מסוימת, שאמר, בשבילי הכנסת זה ועד הבית. ובוועד הבית אני לא מדבר על אידיאולוגיה. אז זו התפיסה המודרנית שהופכת את הכל לעסקנות בסופו של דבר. כן, הפוליטיקאי הפך להיות עסקן, במקום להיות מלך. זה לא שלא ניסו איכשהו לצאת מן הבינוניות הזאת, אבל אומר הרב, כאן אני קורא בפנים, הניסיונות שנעשו בעת כישלון הרוח, היו גם הם עצמם לכישלונות. כי לא חוללה האנושיות, ולא תוכל לחולל, שום מרכז לאומי, שהאידאה האלוהית תתגלה בו בתור השאיפה הפנימית של האידאה הלאומית שלו, שלזה מוכשר רק העם הזה, המרגיש שבשם הזה האידאה האלוהית, שהבושם הזה, האידאה האלוהית, אינו צריך שום בושם לבשמו, שהוא מספיק להניע את כל גלגלי חייו הכלליים, בטוב טעמם ובעצם שכלולם, לכל חפץ של גדולה לאומית והתעוררות חיים, לזה מוכשר רק ישראל בטבע יצירתו המיוחדת, עם זו יצרתי לי. כלומר, היו ניסיונות במהלך הדורות של החלפת הישראליות, והניסיונות האלה נכשלו. בסדר? להחליף את ישראל. בעם אחר, בקיבוץ אחר. למשל, זה הדבר הבולט שהרב כאן רומז אליו, הכנסייה הנוצרית. הכנסייה הנוצרית, שהיא אומרת על עצמה שהיא ישראל. הרי זה מה שאומרים בתפילות שלהם. נכון? מה הם אומרים בתפילות? ביום ראשון, אנו ישראל, עם קדושך. ככה הם אומרים בכנסייה. זאת אומרת, איזה מין ניסיון ליצור תחליף, לגנוב זהות. כן? כשהנוצרי קורא בספר תהילים, ואנחנו עמו וצאן מרעיתו, הוא מרגיש מצוין עם זה. כן? הוא מרגיש שהוא עם השם. כן? אז ברור שיש פה גניבה של הזהות, ולכן יש צורך ביצירת אידיאולוגיות וכל מיני מכונות דוגמטיות כדי להחליף את מה שבעם ישראל הוא טבעי. בסדר?
מה זה דוגמה?
סליחה, מה אתה אומר?
עם ישראל מה?
עם ישראל מה?
להחליף את מה שבעם ישראל הוא טבעי.
מה שבעם ישראל הוא טבעי. כן, למשל, יש מישהו שיודע לשיר. אז כשהוא יודע לשיר, אתה לא צריך להסביר לו איך שרים. הוא לא צריך שיעורים, כן, חוג לשירה, הוא לא זקוק, אז הוא יודע לשיר. מי שלא יודע, אז מסבירים לו. יש מנגינות כאלה, מנגינות כאלה, יש תווים, יש אקורדים וכדומה. בסדר?
מה זה דוגמה?
דוגמה זו תבנית מחשבתית שהופכים אותה למוחלט. מוחלט זה אבסולוטי. הופכים את זה למושא של האמונה. כלומר, האמונה איננה יכולה באופן אמיתי להיות מוגדרת. אבל אתה יכול לעשות ניסוחים. ניסוחים מותר לעשות אותם בתנאי אחד, שאתה לא לוקח את עצמך ברצינות יתרה. ברגע שאתה הופך את הניסוח, שהוא פרי המחשבה האנושית בלבד, ואתה הופך אותו למושא האמונה באופן מוחלט, יצרת פסל ומסכה רוחניים. פרשטייסט?
כלומר, אנחנו
נוצרים,
עם ישראל, זה
משהו... לא, אני אומר שהנצרות הייתה צריכה כדי להחליף את עם ישראל, כדי להחליף את תוכן האמונה של עם ישראל, הייתה צריכה להמציא איזה רשימה של ניסוחים, דוגמות, שיוכלו להגדיר לה מהי.
אנחנו
הנוצרים,
אנחנו עם ישראל,
לא למשל, המילה הזאת, או למשל השילוש. השילוש, צריך לשים לב בתולדות הסיפור של השילוש, כמה אנשים רבו והחרימו אחד את השני על תוספת פסיק או רבע מילה בניסוח הדוגמה. על זה נעשו פילוגים בכנסייה. על מה? על מילה. כן, ברור. זאת אומרת ש... סימן שהדבר לא חי. ברגע שאני רב איתך על המילים, סימן שהדבר לא חי אצלי.
מה ההבדל במחלוקת אצלנו, מחלוקת אצלנו, בנושא כזו
או אחר? אצלנו מחלוקות? זה כשגם כן זה מפסיק להיות חי. אני אמרתי שמחלוקות על ניסוחים, זה ביטוי לזה שדבר שפעם היה חי, הפסיק להיות חי. למשל, אם... צריך להסביר איך מכבדים את האבא ולהגדיר את זה בדיוק, זה סימן שכבר אין כבוד.
זאת אומרת, כל השולחן ערוך הוא בעצם חלק מת, והאבא הוא חלק מת. כל הדברים האלה הם בעצם חלק מתים.
כן, אפשר לומר. זאת אומרת, ברגע שאתה צריך לנסח, סימן שהדבר כבר לא חי. אני אגיד לך משהו שכתב הנזיר זצ"ל. הוא אמר, מי שנגנזה נשמת היהדות, סודרה משנתה. תמיד רגילים להגיד, משנה אותיות נשמה, נכון? אבל צריך לדעת שזה גם בכיוון ההפוך, שהנשמה הפכה להיות משנה. בסדר? למשל, מישהו אומר, אני אוהב. אתה יכול להסביר מה זה לאהוב? במה זה בא לידי ביטוי? במתנה? בנשיקה? בלחיצת יד? במכתב? במה בא לידי ביטוי אהבה? זה שטויות. אם יש אהבה, לא צריך להסביר. אז זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. אני שוב חוזר לדברים של הרב כדי שהדברים יהיו ברורים עד הסוף. הניסיונות, מה הבעיה? זה אמרנו שהגיע מקופיות דלת. למי שהגיע בזמן. אז מה, אתה רוצה עוד להבליט את זה שאיחרת? זה לא יפה. זה לא יהיה נעים, אני לא צריך לדבר על זה. טוב, הניסיונות שנעשו בעת כישלון הרוח, היו גם הם עצמם לכישלונות, כי לא חוללה האנושות, ולא תוכל לחולל שום מרכז לאומי שהאידאה האלוהית תתגלה בו בתור השאיפה הפנימית של האידאה הלאומית שלו. כלומר, לאומיות שהיא מבוססת על רעיון אלוהי. זה לא קיים. שלזה מוכשר רק העם הזה. איזה עם? ישראל, יפה. המרגיש שהבוסם הזה, דיינו, האידאה האלוהית, אינו צריך שום בוסם לבסמו, שהוא מספיק. איזה? מי זה הוא?
עם ישראל.
חיים, מי זה הוא? אני חוזר עוד פעם. שלזה מוכשר רק העם הזה. איזה עם? יפה. המרגיש שהבוסם הזה, דיינו, האידאה האלוהית, אינו צריך שום בוסם לבסמו, שהוא, מי זה הוא?
עם ישראל.
האידאה האלוהית, כן, הבוסם הזה, דיינו, האידאה האלוהית, שהוא מספיק להניע את כל גלגלי חייו הכלליים. בטוב טעמם ובעצם שכלולם, לכל חפץ של גדולה לאומית ותוררות חיים. לזה מוכשר רק ישראל בטבע יצירתו המיוחדת. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כלומר, יצרתי אותו באופן שהוא מספר את תהילתי. שימו לב לביטוי. עם זו יצרתי לי, לא, ואז אני מחכה שתהילתי יספרו. אלא, כשיצרתי אותו, יצירתו מספר את תהילתי. מובן מה שהוא אומר? לכן, היהודי מספר תהילת השם, גם כשהוא למשל מתכחש ליהדותו, גם כשהוא למשל אנטי דתי, למשל, כן? ואפילו הדתיים מספרים תהילת השם. עכשיו, זאת אומרת שיש פה איזה מין ישירות, כן? ישירות של היחס אל האלוהות בעם ישראל. יש, מדברים, מספרים על דרך הבדיחה, אבל זה כנראה גם אמיתי. שפעם הנשיא ג'ימי קרטר, זה סיפור אמיתי אגב, שקרה. הנשיא ג'ימי קרטר, כשביקר אצל ראש ממשלת ישראל מנחם בגין, הגיע בסעודת המלכים שעשו לו, אמר למנחם בגין, לי יש שני טלפונים על השולחן בבית הלבן, אחד לשיחות רגילות והשני לאלוהים. רק שבזה של אלוהים אני משתמש מעט, כי השיחות יקרות. ענה לו מנחם בגין, תבוא אצלנו, אצלנו זה שיחה מקומית. כן, זאת אומרת, זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. עכשיו, יש למשל איזו קונסטרוקציה כזאת, איזה מין מבנה שבנו הפילוסופים הדתיים בה, בימי הביניים קראו לזה הלוגוס. היה צריך להסביר איך יש קשר בין אלוהים לבין העולם. אז הם המציאו איזה מין ישות רוחנית, אמצעית בין אלוהים לבין העולם. איך נקראת הישות הזאת? הלוגוס. לוגוס זה החוכמה, או איך שאתם תרצו לקרוא לזה, או הדיבור. ואילו בעם ישראל אין לוגוס. יש דבר השם. דבר השם דבק בנו. אנחנו דבק, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום.
הנביא זה לא סוג של לוגוס.
הנביא הוא לא סוג של לוגוס, הנביא הוא בן אדם. הוא לא מתווך, אתה גם אתה יכול להיות נביא. זאת אומרת, מה מתווך בין הנביא לבין השם? זאת אומרת שיש אפשרות של דבקות ישירה בבורא מצד הטבע הנשמתי של עם ישראל. וכאשר אחרים מנסים את זה, הם יוצרים קריקטורות. כן, בבקשה, מה אתה רוצה?
אם יחלתי המשל והנמשל, אפשר להגיד שכל עם ישראל הוא לוגוס ביחס לשאר האנושות.
כן, כן. אפשר, אם הולכים לפעמים על משל והנמשל, לומר שכל עם ישראל הוא אומנם לא לוגוס, כמו שאמרת, אלא לוגוס, כפי שאתה צריך לומר, בין הקדוש ברוך הוא לבין שאר העולם. זה נכון. כלומר, לכן שאר העולם נוטה להכרה של תיווך בין הבורא לבין הנברא. בגלל שזה מה שקורה לו עם עם ישראל. בסדר? ומה הבעיה בזה?
טענת לכאורה בהתחלה שיש איזשהו הבדל עקרוני בין התפיסה הנוצרית ליהודית.
בוודאי שיש הבדל עקרוני בין התפיסה היהודית לנוצרית.
זה רק הבדל סמנטי. אנחנו רואים את זה כקולקטיב קיבוצי ששמו עם ישראל. הם הגדירו את זה כאישיות פרטית או כאיזשהו...
זה בכלל לא נכון, מה שאתה אומר. ממש לא נכון. זה לא הבדל סמנטי. כי כאשר אנחנו אומרים, כשהם אומרים שזה פרט, שדרכו צריך לפנות אל האלוהות, הפרט הזה זה לא הם. לעומת זה, עם ישראל, כל מי שרוצה להצטרף לעם ישראל, בבקשה, תפדל, ייכנס. זאת אומרת, ברגע שעברת את זה לישות קולקטיבית, הפרט יכול להצטרף אליה. כן.
המקום של התורה
בכל האינטראקציה
הזאת?
כאילו,
זה בעצם,
אני
אומר, זה דבר השם, זה בעצם הלוגוס שלנו, או לנו אין לוגוס, יש לנו דבר השם, דבר
השם
זה התורה.
לכאורה אתה אומר, מה עם דבר השם התורה? גם זה אמצעי. כן, אבל אני רוצה לענות. הבנתי את השאלה, אתה רוצה לשאול פעם שלישית? לא. התשובה היא, ישראל קדמו לתורה. אוקיי? אז אנחנו עוד לפני...
כל הפסקה הזאת, התורה לא בא ידי ביטוי? היחס בין האידאה
לא ידעה לא, התורה זה לא איזושהי ישות נפרדת מבדילה, מסך בין האדם לבין הבורא, זה יחס הבורא אלינו, וזה בדיוק מה שהמדרש שואל, האם ישראל קדמו לתורה או התורה קדמה לישראל, והמדרש עונה שישראל קדמו לתורה, שהרי כתוב בתורה דבר אל בני ישראל. כלומר, אם אני צריך לדבר עם מישהו, זה סימן שהמישהו קדם לדיבור.
רגע, זה רואה שמבטא את
האידאה... אף אחד לא מדבר באוויר. מה?
זה רואה
שמבטא
את האידאה...
הוא לא גמר את המשפט שלו, מה?
זה אומר שמבטא את האידאה האלוהית שלו? כי זה שדבר עלינו דבר השם, אז...
כן, תגיד את זה ככה. כן, בבקשה, מה?
זה לא דוגמה, הסיפור שדבר עם ישראל זה לא דוגמה טובה. זה כמו שהקדוש ברוך הוא הסתכל עם קסר וברא את העולם. סימן שהיה עולם,
סליחה, קודם כל, אל תבוא אליי בטענות, זה המדרש אומר את זה. זה המדרש אומר.
קשה לבלוע את זה.
קשה לבלוע את המדרש. בסדר, קודם כל תדע כלפי מי אתה מפנה את הביקורת. הביקורת היא לא כלפיי, כי אני רק ציטטתי מדרשי. יש לי כיסוי. דבר נוסף, מה שכתוב, התורה קדמה לישראל, בגלל שכתוב בתורה, דבר בני ישראל, זה אומר שמחשבת ישראל קדמה. אלא מה תאמר? הקדוש ברוך הוא הסתכל בפנקס וברא את העולם, סימן שהעולם קדם. נכון, המחשבה לברוא את העולם קדמה לפנקסים. אמת. בבקשה.
בלעם הוא לא אנטיתזה למה שהרב אומר? הרי הוא נביא באותה מידה של משה רבנו.
האם, אתה שואל, האם בלעם הוא לא אנטיתזה למה שאני אומר? התשובה היא לא.
הוא גם נביא שדבק בבורא.
הוא גם נביא שדבק בבורא, ואז מה?
אז הגויים יודעים שיש אפשרות לדבק בבורא.
לא. כי מה שהרב מדבר עליו, זה שאין אפשרות לאומות להיות דבקים בבורא כאומה. כי יחיד הם יודעים את זה.
בלק הוא לא מבטא את האומה שלו?
בלק הוא מבטא את האומה שלו, נכון. אז מה הבעיה?
אז הוא קורא לבלעם, ובתוך אומה...
הוא קורא לבלעם כדי לקלל. נו, אז מה? איפה ראית... שהאומה המואבית מתנהגת כאומה שהאידאה האלוהית היא הנושא שלה. איפה זה כתוב? לא כתוב, נכון? הלאה.
איך האנטי דתי או שמה מבטא את
הסיפור? איך האנטי דתי או אפילו הדתי מספר תהילת השם? זה קורה בעל כורחו, זה משפריץ ממנו. כן, יש למשל יש דווקא דבר לא נעים, השואה. בשואה, עם ישראל זוהה בתור שכזה על ידי שונאיו. והם הכניסו שם כל מי שיהודי. נכון? אז כך שהגורל היהודי נשוא על ידי האדם ועל כורחו. או, אתה רוצה משהו יותר נעים, הגאולה. הגאולה נעשית גם על ידי מי שלא מעוניין בה. יש סופר ישראלי מפורסם לצערי בשם עמוס עוז שאמר פעם, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז תדע לך הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. רק דבר אחד מצער מאוד, זה שהוא לא יודע שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה גם זה חלק מתהליך הגאולה. קוראים לזה פטרוניות, אפוטרופסות מעצבנת של הציבור הדתי-לאומי על כל שאר מגזרי האומה. זה שומעים זה הרבה פעמים במאמרים בהארץ וכדומה. אל תסבירו אותי. אני לא תינוק שנשבע. אני לא חמורו של משיח. אני. יש טענות כאלה. גם זה טוב. כן, בבקשה.
יש שאלה. שאלה במישור קצת אחר, אבל... אפשר להסביר למה רק עם אחד יש לו את התפקיד הזה?
למה רק עם אחד?
למה לא כל האנושות יש לו נגישות לאלוקות?
נכון. אתה שואל מדוע יש רק עם אחד שיש לו תפקיד של דבקות אלוהית לאומית? כן, כי יחיד...
זה כל כך טוב, כאילו...
רגע.
זה שאלה כאילו על הבורא, למה הבורא בא
כאן? כן, אני הבנתי, אני מנסה לחזור על השאלה שלך. אם כל פעם שאני אחזור על השאלה שלך, תחזור עליה עוד פעם, אז אנחנו לא נגמור, עד סוף השיעור. כן, אתה שואל, מדוע יש רק עם אחד מבין כל העמים שהקדוש ברוך הוא בחר בו כדי לבצע את המשימה של דבקות אלוהית לאומית? כי דבקות אלוהית פרטית, זה בכל העולם יש. אבל כלאום, מדוע יש רק לאום אחד כזה? עד כאן ברור? זאת השאלה. שאלה זו נידונה בהרחבה בפרקים א' וב' של המאמר שאנחנו לומדים עכשיו. נכון? אהו, אנחנו לומדים עכשיו את המאמר למהלך האידאות בישראל. פרקים א' וב' עוסקים בשאלה הזאת. אז אני לא אחזור על הכל, אבל אני אגיד אולי נקודה אחת קטנה. אתה יודע, בברכת התורה אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים. נכון? מה המשמעות של בחר בנו מכל העמים? אפשר להגיד, אשר בחר בנו. ונתן לנו את תורתו. התוספת של מכל העמים, או שהיא מטריסה, או שההפך, יש לה כוונה חיובית. כדי שיבצר עם ישראל, היה צריך לקחת משהו מכל העמים. כאילו, מכל עם ועם, לקח הקדוש ברוך הוא משהו, ועשה מזה עם ישראל. יוצא שהבחירה של ישראל מבין האומות, היא בחירה בעלת אופי אוניברסלי. זה כמין נציגות, איזה מין שליח שנשלח מטעמה של האנושות כדי להיות הלב. אם כל עברי הגוף היו לב, הגוף לא יכול היה לתפקד. אז למזלם של שאר האיברים שיש רק לב אחד. תהיתי? טוב. אשר, רצית לשאול משהו.
לשאול, אז כל דבקות בצדיק, כמו בתפיסה של בברסלב או בלובביץ', היא סוג של טעות.
אתה שואל לפי זה, דבקות בצדיק, כפי שמצאנו בחסידויות, לפי זה יהיה סוג של טעות. עד כאן שאלתך? כן? תשובה, לא. הדבקות בצדיק זה בסדר, אבל זה מסוכן. אבל זה לא טעות, רק צריך לא לטעות. בסדר?
אבל טעות היא מאוד נפוצה.
כן, זה טעות, אבל אפשר, אבל צריך להבין מה הנקודה. למשל, יש במשנה, במסכת, לא במשנה, בגמרא, במסכת שבת, כתוב, לעולם יהיה אדם נוח כהלל, ולא קפדן כשמאי. אז מה זה אומר? זה אומר שמהלל אני צריך לקחת דוגמה. נכון? זאת אומרת, אני כן צריך להידבק בהלל. להידבק בשמאי לא. צריך לא לטעות. עכשיו, נשאלת השאלה. שמאי היה בסדר או לא? הוא עבר על דברי הגמרא שאמרה, יהיה אדם נוח כהלל ולא קפדן כשמאי.
לא
ראה את הגמרא.
הוא יצר את הגמרא.
הוא יצר את הגמרא. אבל מה? אז הוא לא בסדר שמאי?
לא.
זה בא אחריו.
אז מה אם זה בא אחריו? אז הוא לא היה בסדר?
זה ממנו.
לא, הוא מידת הדין, וזה מידת
הרחמים. פשוט מאוד. שמאי היה בסדר גמור. אין יותר טוב משמאי. כי שמאי, הוא לא היה כשמאי. הוא היה שמאי. אם אתה צריך להיות כמישהו, אז תיזהר. כלומר, אם אתה לא שמאי ואתה לא הלל, אז תהיה כהלל ולא כשמאי. אבל שמאי הוא בסדר גמור, הוא לא כ. אצלו זה בסדר, רק שהתכונה השמיית איננה ניתנת לחיקוי על ידי מי שאיננו במדרגה. מה שאין כן, התכונה ההיללית היא כן ניתנת לחיקוי גם על ידי מי שאיננו הילל. לכן אמרתי, הדבקות בצדיק זה בסדר, רק צריך לא לטעות. בבקשה.
עשה לך רב, לכאורה זה מסוכן.
עשה לך רב.
הוא נדבק בו בכל.
זה מסוכן, תלוי איך אתה עושה לך רב. יש כמה דרכים לעשות לך רב, נכון? יעיין הכבודו במאמר של הרב קוק דרך התחייה בתחילת ספר מאמרי ראייה, שכל כולו, זה משהו כמו 15 עמודים, דן בפרטים של השאלה שלך. בסדר?
איפה הגמרא? לעולם יהיה אדם.
איפה הגמרא? לעולם יהיה אדם? אני אמרתי, במסכת שבת. הדף שמה זה כל האגדות האלה, על הלל ושמאי, שמה בערב שבת. מי כאן הלל, מי כאן הלל. כן? אז הגמרא מתחילה עם הדבר הזה. טוב. אגב, סתם הערה קטנה לגבי האגדה הזאת שמה, של אותו אדם ששואל, מי כאן הלל, מי כאן הלל. הוא אומר, זה אני. ואז הוא שואל אותו איזו שאלה אידיוטית, נכון? למשל, מדוע ראשיהם של בבליים שפיצים? כן? אז מה עונה הלל?
שאלה גדולה.
יפה. הוא אומר, שאלה גדולה שאלת בני. למה הוא לא עונה לו מיד? יש לו אחר כך תשובה. הוא אומר, זה בפני שהמילדות שם, הן לא יודעות לעבוד יפה וזה. אבל לפני שהוא עונה לו, הוא אומר לו, שאלה גדולה שאלת בני. מדוע הוא עושה את זה? בגלל שהשואל התכוון לשאול שאלה קטנה. הרי הוא התכוון להרגיז את הלל. אז כדי להרגיז, הוא שואל אותו שאלה מטופשת. מה עושה הלל? הוא אומר, תשמע, זה שאתה רוצה לשאול שאלה מטופשת, אני הבנתי. אבל אני רוצה לראות במה השאלה שלך היא גדולה. למה שאתה לא ציפית. שאלה גדולה, שאלת בני. זה, הוא מרומם את השאלה. למה לא ניתן לומר שהשם כתב התורה, אחר כך ברא את ישראל, והודיע להם שיקיימו אותו? מכמה סיבות. כי אי אפשר להגיד שיקיימו אותו כשאתה אומר תורה, כי תורה זה לשון נקבה. זה שיקיימו אותה. דבר נוסף, הרי התורה היא דיבור. הדיבור היא פנייה אל מי שהוא. אין מי שמדבר סתם בחלל. מי שמדבר בחלל, אז הוא זקוק לטיפול פסיכולוגי. נכון? מי שמדבר סתם. אין לו עם מי לדבר. זאת אומרת שאם התורה היא סוג של דיבור, היא מופנית אל מקבל הדיבור. זאת אומרת, הנחת היסוד זה שהזהות השומעת את דבר התורה קדמה לתורה. מובן? טוב, כן. אני רואה שאנחנו לא נתקדם היום. נו, תשאל. לא, זה לא העניין שהעיקר שנלמד. שיעור משתדל להעביר איזשהו רעיון מהסכת שלמה. אם השיעור הופך להיות סדרה של שאלות, אז השיעור הוא בלתי מובן אחר כך. על מה היה השיעור? אז אנשים זכרו, היו 30 שאלות. אז מה? לא ככה בונים. לכן, זה שאני מוחה נגד ריבוי השאלות, יש לזה גם היגיון. מה אתה רוצה להגיד?
מה השאלה הזאת? רב קודם, מה?
לא, אני לא רוצה להתאחד את השאלה הזאת. תתייחס, אבל אני אסביר לך. השאלה אם זה נוגע להתקדמות.
הרב לפני כן הסביר, שכאשר מדברים על משהו, תסביר מה זה אהבה, זה כבר לא אהבה. כן? רק כשמתחיל
להגדיר
דיבור, אז
זה יכול
גם דיבור מיותר בעולם. גם אם אני צריך לדבר, זה כבר בעייתי. הדיבור זה היחס הישיר. כלומר,
כשאתה ואני מדברים, אם זה דיבור באמת, זה יחס ישיר.
זאת אומרת?
זה לא אמצעי.
זאת אומרת?
זה הגילוי של הנפש של האחד אל הנפש של השני. זה שיש מילים זה משני לחלוטין. זה עצם החוויה של המפגש. אנשים יכולים לדבר גם בלי מילים. ולפעמים יש מילים בלי דיבור.
אז מה ההבדל בין זה לבין הכתיבה של השולחן ערוך כל דבר אחר? למה בדיבור יש חיות, וכשהפכת את זה לכתיבה אין איזה חיות, לכאורה?
מדוע, אני חוזר על שאלתך, מדוע בדיבור יש חיות, וכשהופכים את זה לכתיבה אין חיות? תשובה. כי כשאתה מדבר איתי, אני מבין למה אתה מתכוון. כשאתה כותב, אני צריך לנחש. אני צריך לעשות מחקר. ולא עוד, יכול להיות שאתה כתבת ואתה בכלל לא יודע מי אני. כתבת והלכת. עכשיו אנשים צריכים להבין מה כתבת. בסדר? והראיה שמאז שנכתבה המשנה, נכתבו, שים לב, 80,000 ספרים בספרייה היהודית. לפני שנכתבה, היא לא נכתבה, לא היו ספרים. בסדר? טוב, אני מציע שאנחנו נמשיך בדברי הרב קוק. מה דעתכם? בסדר? הלאה. והנטייה הדתית שנתתה את דרכה מהאידאה השרויה בתוך הלאומיות הישראלית. שימו לב, מה ההבדל בין נטייה דתית לבין אידאה אלוהית? זה כההבדל שבין הפרט לכלל. אין, הדתיות עוסקת בפרט, האלוהיות עוסקת בכלל. אז והנטייה הדתית שנתתה את דרכה מהאידאה השרויה בתוך הלאומיות הישראלית ושאין לה שום אחיזה בעולם הרוח, כי עם הסיוע המוסרי הפרטי שהיא מסבבת בעולם לא תוכל לעמוד בתקופת התבקרותה של התרבות החברתית. מה הרב כאן אומר? הוא מסביר לנו שבמאה ה-19 הדת נפלה, נכון? כלומר, התחילה הביקורת נגד הדת עוד לפני כן, במאה ה-18. אבל במאה ה-19 הדת נפלה. החילוניות ניצחה. בין בעמים ובין בעם ישראל. כן? כשהרב קוק היה צעיר, רוב עם ישראל היה, אפשר לקרוא לזה דתי במונחים של ימינו. כשהרב קוק נפטר, רוב עם ישראל היה לחילוני במושגים שלנו. בסדר? קרה משהו, משהו התהפך תוך תקופה קצרה, איזשהו שינוי חל. מהו הגורם העיקרי של הנפילה של הדת? לפי הרב, הגורם העיקרי זאת העלייה של ההכרה החברתית. מדוע? כן, חשיבות הכלל. וחשיבות הכלל היא בשני כיוונים, או משמאל או מימין. משמאל זה התורות הסוציאליסטיות, קומוניסטיות, מרקסיסטיות וכדומה, ומימין הנטיות הלאומיות למיניהן. נכון? אבל מה שלא יהיה, התודעה הקולקטיבית עלתה. ברגע שהאדם הפסיק לראות את עצמו כפרט, אלא ראה את עצמו כחלק מקולקטיב, הדתיות איבדה את עניינה. מדוע? בגלל שהדתיות בהגדרה פונה אל הפרט ולא אל הכלל. בסדר? וברגע שהאדם מתעניין בכלל, הפרט מפסיק לעניין אותו. ואז באה הביקורת של למשל ניטשה. הם רואים פה שהרב מדבר על הרקע של הפילוסופיה של פרידריך ניטשה, שהסביר שהמוסר הנוצרי הקטין את הקומה של האדם. זה דבר תמוע קצת, הביקורת הזאת. כי הרי המוסר הנוצרי עשה הרבה טוב לאירופה הברברית העתיקה, שהיא עדנה את נפש האדם בהרבה מובנים. אבל היא עשתה אותו קטן. וברגע שהתודעה הקולקטיבית התחילה לעלות, אז העניין האלוהי, או יותר, העניין הדתי, נדחה מהזירה. זה מובן? כן.
הרב, בתקופה האחרונה יש בעולם מצד אחד חזרה לאינדיבידואליות,
כן.
ומצד שני יש נטייה לחיפוש רוחני של חיפוש ודברים כאלה.
נכון.
האם זה חלק מחזרה לכיוון?
בדיוק, זאת אומרת, מה שאתה אומר זאת הערה נכונה. זאת אומרת, שאלה גדולה שאלת אבני. זאת הערה נכונה.
סיבה שזה שאלה קטנה אם זה ככה.
לא, לא. סתם. לא, לא, סתם, ניסיתי לדחוף את זה באיזשהו מקום. זה היה לי בתוך המחסנית, אז הכנסתי. זה נכון, היום יש חזרה לאינדיבידואליות, ולכן יש גם ביקוש של מילוי רוחני לאותה אינדיבידואליות. ה-New Age וכדומה. בסדר? אז נגיד הצורות הדתיות הקלאסיות כבר לא כל כך אופנתיות, אז מוצאים משהו דומה. בסדר? זה הולך ביחד. כן, מה אתה אומר?
הרב הסביר בעבר שבעצם תורת ארץ ישראל היא תורה יותר כללית.
נכון.
זאת אומרת, אין כאן טענה, זאת אומרת, זה משהו שהיה צפוי שיקר, שברגע שיתנו לעלות, אז למה זה קרה גם, למה זה בעצם השפעה על העולם? זאת אומרת, מה שקרה שישראל קרה...
לא, מה שאתה אומר זה ככה, שהתהליך מתרחש בכל הזירות. בזירה של עם ישראל יש חזרה לארץ ישראל, חזרה לכלליות, ולכן יש נפילה של הדתיות. ובעולם כולו יש גם כן עלייה של הכלליות. בסדר? יש עלייה של הכלליות בשני סוגי זרמים, משמאל ומימין. משמאל זה התורות הסוציאליסטיות, קומוניסטיות, מרקסיסטיות וכדומה. ומימין, התורות החברתיות לאומיות, למיניהן.
בסדר? הרב לא אומר את זה בתור ביקורת, זה בעצם תהליך הגאולה, זה מה שהיה צפוי, אין כאן ביקורת.
כן, כן, לא, אבל יש ביקורת כלפי הדתיות. כלומר, הרב כאן יש לו ביקורת נוקבת נגד הדתיות בסגנון שהתפתח באירופה. זה בעיקר מופנה כלפי הנצרות, זה באופן סמוי מופנה גם כלפי ההשפעה של הנצרות על היהדות. בסדר? אבל זה באופן סמוי פה. פה בעיקר הוא מפנה את הביקורת שלו כלפי הדתיות העולמית, לא היהודית. כן.
הרב סיפר בעצם מהדתיות הישראלית, היהודית, שמתישהו מהפרטים תהפוך את זה לכלל, ואז באותו רגע, במקום שאנשים ילכו להתחלן במקומות אחרים, יבואו דווקא לכלל הזה של עם ישראל.
אני חוזר על שאלתך, כדי שגם הגולשים ישמעו. אתה אומר, הרב קוק ציפה שהדתיות היהודית תתעלה לממד הכללי. כן? אכן כן. יש בגמרא סיפור מעניין, במסכת מגילה, שבסעודת פורים, רבא ורבי זיירה עשו סעודה משותפת. תוך כדי שחרות, קם רבא, שחטה לרבי זיירה. קם רבא ושחט את רבי זיירה. שיקור. אחר כך התפקח רבא מעינו, ראה את רבי זיירה שחוט, זה ממש לא נעים, התפלל והחיה אותו. ככה מסופר. מסופר ששנה אחרי זה, רבה עוד פעם פנה לרבי זרע לעשות סעודת פורים ביחד, ורבי זרע לא רצה. כי הוא אמר, לא כל שעתה התרחש ניסה. כבר לא תמיד זה קורה שיש ניסים.
לא כל יום פורים.
מה?
לא כל יום פורים.
לא כל יום פורים. אבל גם בפורים הוא לא רצה. עכשיו, הסיפור הזה, יש לו הרבה השלכות הלכתיות, הפוסקים דנו בזה, האם זה אומר שצריך להשתכר בפורים, ואולי דווקא מזה לומדים שאסור להשתכר בפורים. כן, רבנו אפרים למד מהפסוק, מהפסקה הזאת של התלמוד, שאסור להגיע לידי שחרות בפורים. מעניין, יש כל
מיני. סיפור אמיתי,
בכלל
זה סתם
אגדה. השאלה אם זה סיפור אמיתי. אני לא יודע אם זה...
נשמע כמו יותר...
זה ממש נשמע מוזר מאוד הסיפור הזה. אפילו המאירי הסביר ששחטה, לא הכוונה שהוא שחט, אלא ששחט אותו. שחט הוא כוונה שהחליש אותו עד כדי קרוב למוות, כן? זה הכוונה, כי זה היה קשה לו לרבי מנו מנחם המאירי לקבל את הרעיון שהמורה היא שחט המורה. בסדר?
אבל שישחט אותו זה לא...
מה?
רבנו אפרים...
מי זה רבנו אפרים?
לא, רבנו אפרים מה? מה השם?
רבנו... לא היה לו שם משפחה.
כמה נקרא?
רבנו אפרים, כן. רק נאמר שקראו לו משהו כמו אפרים. הוא היה תלמיד של עריף, כן? של רבנו יצחק אלפסי. טוב, על כל פנים, לא משנה אם זה קרה או לא קרה, זה סגנון אגדי, כן? מרגישים שזה אגדי. אבל מה שחשוב כאן, מה התלמוד רוצה לרמוז? המילה רבה בארמית פירושה גדול. זעירה או זעירה, מה זה בארמית? קטן. אז יש איזשהו שלב שהגודל שוחט את הקוטן. בסדר? מה זה הגודל שוחט הקוטן? יש איזה רעיונות גדולים, אז מה אתה מדבר איתי על קטנות? לפי הרב, ההתעוררות של הכלל מוחקת את ההערה של הפרט. אחר כך, כשהוא מתפקח, דיינו כשחוזרת החוכמה, אז הוא רוצה להחיות את הפרט. זאת אומרת, הכלל מרגיש שהוא מחויב לכלול גם את האוצרות של הפרט ולכלול אותם. מה שאתה אמרת, שהכלליות תכלול גם את הדתיות. בסדר? או שזה נכון שהדתיות הפרטית תתעלה לממד כללי. בסדר? בבקשה.
יש, בהמשך לשאלה שלה, של הניו אייג' וכל זה, שם מגמה בעולם ובישראל, כאילו לעבוד יותר על הפרט ופחות על הכלל, יותר כאילו באמת שיטות של רבי נחמן, וכאילו פחות מתייחסים לכלליות כמו הרב קוק. רציתי לדעת מה היחס לזה.
אתה אומר שזה המשך לשאלה שלו. אני חושב שזה בדיוק השאלה שלו. כלומר, אני לא רואה מה ההבדל, מה הוספת בשאלה. אתה אומר ככה, שיש היום התעוררות של האינדיבידואליזם, נכון? גם בעולם החילוני, גם בעולם הדתי, יש אינדיבידואליזם דתי שמוצא לו את ההצדקות האידיאולוגיות שלו, נכון? אז זה נמצא בתנועת ברסלב וכדומה. נו, אז מה השאלה?
מה היחס צריך להיות לזה?
מה היחס שצריך להיות לזה? לא יודע.
האם זה נכון או לא נכון?
האם זה נכון? לא יודע. זה תופעה.
מה אנחנו צריכים לעשות?
זאת תופעה. השאלה היא ככה. אפשר להבין את זה כצורך של הנפש. אין לי שום דבר נגד זה שיש לאנשים צרכים. רק הבעיה היא, האם זה גם יהדות? כלומר, צריך לזכור דבר מאוד חשוב. כדי להבין מהי החסידות, צריך להבין שזה על רקע של יהדות. אם אתה שוכח שיש רקע של יהדות, זה הופך להיות איזה מין מיסטיקה אינדיבידואליסטית. בסדר? בבקשה.
ירידת הדת בכל העולם במאה ה-19, למה לא נגיד שזה הקדמה?
זה בדיוק מה שאומר הרב, שהירידה של הדת זה סוג של קדמה. רעיון כללי מתחיל לעלות, הוא מחליף את התכנים שהדת מילאה עד עכשיו.
אמרנו זה הכלל.
זה הכלל, נכון.
נכון. זה הקדמה?
כן, ודאי. מה זה קדמה? הקדמה זאת ההנחה שיש מספיק נתונים בעולם כדי להפוך את העולם לטוב יותר. זה הרעיון של הקדמה. כן.
הרבה, אז החזרה עכשיו לפרט זה כאילו חזרה אחורה.
יכולה לסותר
את התיאוריה.
אז זה, אתה מסביר עכשיו יותר טוב את השאלה שלו. האם האינדיבידואליזם הדתי שיש היום, האם הוא נסיגה או לא? תשובה. באופן גלוי זאת נסיגה, באופן נסתר יש פה עלייה, ואני אסביר למה הכוונה. באופן גלוי זה שאנשים חוזרים לסוג של אגואיזם דתי, אגואיזם רוחני, ודאי שזה נסיגה. אם כל מה שאתה תייפה את זה ותגיד שזה נחמד, וזה מדבר אליי, ותראה, זה מרגש אותי, וזה הנקודה שלי, והעצמיות שלי וכדומה, כמה שתגיד את זה, זה לא משנה, זה עדיין נסיגה. אבל מאחר ואני חולה במחלה כרונית של אופטימיות כרונית, אז אני מוכרח להבין שיש גם פה עוד משהו. זה לא שהפרט בא להחליף את הכלל, אלא בא להסתנתז עם הרעיון הכללי. דהיינו מה שאמר רבי ישמעאל, כלל שהוא צריך לפרט הוא פרט שהוא צריך לכלל. נוצרת עכשיו הכרה חדשה שלרגע שמה את, מבליטה את הפרט על מנת להכלילו. מובן? כבד, בבקשה.
נטייה
דתית,
למה
כי הרב אין
לנו
שום כזה בו למרוח?
כאילו דווקא נראה לנו, דווקא
נטייה דתית היא מזוהה עם הרוח. אתה שואל, בגלל שקראת חצי משפט של הרב, מדוע הרב אומר שהנטייה הדתית אין לה שום אחיזה בעולם הרוח? וזה ממש הרב לא אמר, הוא המשיך את המשפט אחרי המילים האלה.
כי מסוים מוסרי.
כי אם הסיוע מוסרי פרטי שמסבב לעולם, אז יש כן אחיזה. אבל במישור הפרטי, כן? ומכאן שכדאי כשלומדים משפט, לקרוא אותו בכללו. בסדר? בבקשה.
זאת אומרת, לפי מה שמתאר פה, התנועה הנאצית
שקמה
בשלב
כלשהו,
מה שהיה
בהתאם,
זה בעצם
חייב
המציאות. זאת אומרת, כבר כל
ההכשר
היה. שבת כבר לא
חשוב, בעצם
מה שעשו זה הכלל.
נכון, נכון, נכון. כלומר, התנועה הנאצית, או התנועות הפשיסטיות בכללן, הן ביטוי של עליית הכלל וההקצנה של הרעיון הזה. נכון. הרי כל אלה, זה התחיל מנפוליאון האמת.
זה הצד הימני, נכון?
כן. זה התחיל עם נפוליאון, הרעיון הזה שהמסה האנושית היא העיקר ולא היחיד. כן? זה סוג של שחיתות נורא, נכון?
זה היה גם ביוון.
מה?
גם ביוון
היה דבר כזה? אצל מי? דווקא אדרבה, ביוון התפתח הרעיון הדמוקרטי. לא, אצל אפלטון, אתה צודק. למה זה מושחת? כי זה מוחק את האדם. יש מקרה כזה עוד לפני יוון, קראו לזה מגדל בבל. נכון? במגדל בבל, פרקי דרבי אליעזר מספר שכולם היו בונים את המגדל ומבסוטים. כשאדם היה נופל מן המגדל ומת, לא היו שמים לב אליו. כשהייתה לבנה נופלת, היו כולם יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה לנו אחרת תחתיה. זאת אומרת שהמפעל הכללי מחק את המשמעות של הזהות הפרטית. לכן זה שחיתות נורא. התורות הפשיסטיות, טוטליטריות וכדומה.
ובהקמת המדינה לא היה אותו דבר?
בהקמת...
השנייה וכדומה, גם לא ספרו
אותה,
שבעצם ספרו את
המפעל עצמו. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, ובהקמת המדינה לא היה כזה דבר? שהרי לא ספרו את האנשים, ספרו את המפעל עצמו. עד כאן שאלתך, הבנתי אותך. תשובה, יש מצבים חריגים כשאתה במלחמה. במלחמה היחיד לא חשוב, הכלל חשוב. אבל אתה לא חי כל יום במלחמה. המלחמה זה המצב הקיצוני של החיים. אתה לא בנוי על המלחמה. נכון? לעומת זה, מוסוליני, הוא הגדיר מה זה עם. הוא אמר, עם זה קבוצת אנשים שנלחמים ביחד. כלומר, הוא לקח את המלחמה כהגדרת הכלל. ברור? אז זה, היו מצבים, ודאי, יש הרבה מצבים שבהם אנחנו לא מתחשבים בפרט. מה אפשר לעשות? אבל אנחנו לא חושבים שהמצבים האלה הם בריאים. מלחמה זה רע. לפי היהדות לפחות. בסדר, כן.
אולי גם בימינו, אבל חילוני מרגיש שזה בעצם תגובת נגד לזה שהדת היא משהו שמטשטש את הזהות הפרטית. זאת אומרת שזה גם הדת בימינו, זה ביטוי מוקצן של האידאה של הקולקטיב, האידאה הכללית.
אני קצת תמה במה שאתה אומר. אתה אומר שהיום החילוני מזהה את הדת כהשתלטות של הכלל על הפרט?
במידה מסוימת, כן.
הייתי אומר בדיוק הפוך. הדתיות היא פונה אל היחיד. זה לפחות זה מה שהרב כאן טוען. שהדתיות היא לוקה דווקא בהיעדר המחשבה הכללית. יש מחשבה קהילתית, זה משהו אחר. הקהילתיות זה בא לאגד את הפרטים, אבל זה בא לשרת את הפרטים. כלומר, המטרה של הקהילתיות היא לשרת את היחיד. לעומת הכלליות שהיא דווקא באה בשביל, בשביל ישות קולקטיבית, שהיא גדולה מן היחיד. תהיתי?
קצת קשה לי לקבל את זה
עליהם. למה? תסביר.
אני נכנס עכשיו לנקודת מבט של אדם חילוני, שנניח מסתכל על ציבור ש...
סליחה. כשאתה אומר נקודת מבט של אדם חילוני, האם כוונתך לשמאלני? לא, לאו דווקא, בסדר, אוקיי. כן.
אדם פשוט מהרחוב, שהוא מסתכל נניח על ציבור שצריך, שיש לו דפוסי לבוש מסוים מבחינת ההלכה, ושההלכה גם מגבילה את היכולת שלו נניח ליצור בתחומי האומנות או המוזיקה, או... אז זה דברים שהם כן, הם חלים על קולקטיב, אז הוא מרגיש שדווקא החילוניות שלו, זאת אומרת שהדתיות זה עדיין ביטוי מוקצן של, של, ה, של מה שדיברנו, של אידיאת הכלל. בגלל אותם חוקים שהם באמת יוצרים איזשהו פס ייצור של, של חברה.
אני חושב שיש הבדל בין, כלומר, פרטיות לבין יחידיות. זאת אומרת, הדת, היא פונה אל הפרט. היא אומרת, הפרט, היא אומרת, אם אתה תעשה ככה וככה, לך יהיה טוב. יהיה לך עולם הבא. וכדומה. לעומת זה, מה שאתה מדבר עליו זה היחידיות. הייחודיות. שלפעמים, ההלכה הדתית, היא יוצרת איזה מין אחידות. נכון? זה כן. אבל, האחידות שהדת יוצרת, היא, הייתי אומר, היא תופעה כללית, אוניברסלית. זה אין ציבור שבו אין אחידות כזאת. למשל, אני מכיר עיר חילונית בישראל, עיר ללא הפסקה, ששם הכל אותו הדבר. לכולם יש עגילים, לכולם יש קעקוע, כולם לבושים בבגדים קצרים, וכולם מתרגשים משטויות. כלומר, חייבים. זה החוק. אתה מבין? ואתה חייב לצבוע את השיער. אם לא, אתה לא שווה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, האחידות החברתית זה נתון חברתי. זה לא קשור לדתיות בדווקא. ואין מה שאני אומר?
שאלה מה השורש, אם אדם צובע את השיער מתוך תחושה שהוא דווקא עושה את זה מתוך חירות?
כן, אבל זה מה שאומרים. כולנו צריכים להיות מיוחדים. כן, אבל אני אומר, צביעת השיער זה, למשל, כן? זה אומר, כולנו צריכים להיות ייחודיים. זה משפט סותר את עצמו. כולנו צריכים להיות מיוחדים. אז כולם מיוחדים אותו דבר. אז אפשר לומר ש... מה שאתה מאבחן בחברה הדתית כמין עדריות, זה תופעה כללית. אני לא חושב שזה קשור דווקא לדת. כן? למשל, גם בקיבוץ, שהוא דווקא לא תנועה דתית במקורה. גם שם אנחנו רואים איזו עדריות מסוימת, נכון? הווה נגילה.
זה באמת הולך ומתפורר באמת.
מוכרחים להיות שמח.
הרעיון הקיבוצי באמת מתפורר, גם הוא...
נכון, הרעיון הקיבוצי מתפורר, נכון.
כן,
כן, בהחלט, מקבל. טוב, בואו נתקדם. יש פה כמה שאלה. בספרטה היו הורגים תינוקות הנראים חלשים או חולים. כלומר, הלאום מחק את הפרט. נכון. שאלה הבאה, האם הרב אופטימי בגלל הרב קוק? לא יודע. זה כנראה מחלת לידה. מה הנפקא מינה אם ישראל לפני תורה או להפך? הרי לא, זה לא כפשוטו. מי קדם למי כרונולוגית? תכלס, 3,000 שנה. אני לא רואה את ההמשך של השאלה. יש את שניהם אחרי מתן תורה, והתורה שניתנה, עוד פעם זה נמחק. מיועדת אלינו. מה הנפקא מינה עם ישראל לפני התורה או להפך? ברור שיש לזה נפקא מינה. על מה אני צריך לוותר? אם אני במצב שצריך לבחור בין ישראל לבין התורה, אני צריך לשאול את עצמי, על מה אני אוותר? אם תורה קדמה לישראל, אז אפשר לוותר על ישראל. אם ישראל קדמה לתורה, אפשר לוותר על התורה. למשל, אם אנחנו נאמר שתורה קדמה לישראל, אז זה אומר שהיהדות היא סוג של דת. ואז ההגדרה של היהודי תהיה תלויה במידת קיום המצוות שלו. ככל שהוא מקיים יותר מצוות הוא יותר יהודי, הוא מקיים פחות מצוות הוא פחות יהודי, וייתכן שיהיה איזשהו רף, שאם זה יהיה דל מדי, הוא כבר חדל להיות יהודי. זאת ההגדרה של היהדות כדת. לעומת זה, אם אנחנו נגדיר את היהדות כלאום, אז יוצא שהפונקציה שלה, הפונקציה שעל פיה אני שופט את יהדותו של אדם, זאת הזדהותו הלאומית. ואז יכול להיות מצב שיהיה אדם שמקיים את המצוות אך לא מזדהה עם האומה, והוא יצא מן הכלל. כפי שהרמב״ם פוסק בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה י' א', שהוא אומר שאדם שמקיים את כל המצוות כולן, אבל איננו מזדהה עם שמחת הציבור או עם צרתו, אלא חי לו לבדו כאילו אינו מהם, אין לו חלק לעולם הבא. למה הוא אומר את זה הרמב״ם? פשוט, כי אותו אדם מעולם לא קיבל תורה. כי התורה ניתנה על הכלל, ודרך שייכותי אל הכלל, אני גם מקבל את התורה. הנה, אתה רואה נפקא מינה? יש נפקא מינה.
תינוקות שנשבו, אפשר להגיד.
מה?
למד עליהם זכות, תינוקות שנשבו.
בסדר, זכות זה אחר כך נלמד. עכשיו, קודם כל יש הגדרות בסיסיות. טוב, הערת התלמיד בכיתה נכונה. יש פחד דווקא, הוא מתכוון אליך, זה עם הכיפה. כן. יש פחד דווקא מן הדתיים לאומיים המדברים על הכלל והכוונתו. אין פחד מהחרדי או השסניק, כי מדברים על הלכות הפרט, וזה לא מאיים על תרבות המדינה החילונית. יש פחדים כאלה, אל תנחס את הפחד לציבור אחד בלבד, כולם מפחדים מכולם, מפחדים הדתיים הלאומיים מסיבות מסוימות, מפחדים משס והחרדים מסיבות אחרות, מפחדים מהחילונים מאוד סיבות, מפחדים מהערבים, מפחדים מהיהודים, מפחדים מהחמות, מפחדים, כל אחד הפחד שלו. הצד השווה, כולם מפחדים. מה? טוב, מי שמאמין לא מפחד. טוב, בואו נמשיך ברב. והנטייה הדתית שנתתה את דרכה מהאידאה השרויה בתוך הלאומיות הישראלית ושאין לה שום אחיזה בעולם הרוח, כי מהסיוע המוסרי הפרטי שהיא מסבבת בעולם, לא תוכל לעמוד בתקופת התבקרותה של התרבות החברתית. זה, בקיצור, משפט אחד קצר, העסיק אותנו בערך רבע שעה. הפרטים המוכשרים לקבל הכרה מוסרית יוסיפו אז תביעות מוסריות יותר טהורות, יותר מתאימות אל טבע החיים, ממה שתוכל אותה נטייה דתית ליתן בשביל הדאגה הפרטית לחיי נצח ששמה בחיליה. כלומר, הדתיות אומרת, יש לי משהו למכור לך, עולם הבא. אבל אנשים כבר מפתחים מוסריות גדולה יותר. אומרים, אני לא מעוניין בעולם הבא שלך. מה, אני צריך סוכריות? זה מה, אתה צריך טיפים? אני רוצה את האידאל המוסרי מצד עצמו. לא צריך את הגן עדן שלך. כן, יש פעם, היינריך היינה הלך בדרך יחד עם הגל. והיינה דיבר איתו, אמר, דיבר על הנחת רוח שיש לצדיקים בגן עדן. ואז הגל הסתכל עליו ישר בעיניים ואמר לו, אתה מבקש פרס על זה שלא הרקת את אחיך וטיפלת באמך הזקנה? טוב, הצורך הרוחני הכללי, המביא את החלקים האחורים לידי מצב של פעולה ופגישה בחיים, הוא בעצמו יעביר אותם מן העולם, אחרי שכבר שימשו את פעולתם, לפי ערכם ומקומם, בהינשא ההכרה הברורה העולה למעלה מעלה, המוסר הטהור וכל תביעותיו הפנימיות, נקודה. רק אז, כאשר נגיד, מה זה אז? כשתכלה הדתיות מן העולם, תישאר השאלה האלוהית בעוז טהרתה. יהיה אפשר סוף סוף לדבר על הקדוש ברוך הוא. שוב, זה מקביל מאוד לדברים שניטשה כתב בספר השחר, שאמר שהעולם הולך ומשתנה, ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו יחד נשמח בשמחתו. זה אותו ניטשה שאמר שאלוהים מת. אז מי זה האלוהים שמת אצל ניטשה? התפיסה הנוצרית, שם שמיים בתפיסה שלהם. בעוד שאלוהי ישראל עומד בסטנדביי, הרבה זמן לא שמעו עליו. הוא רוצה לדבר. אז צריך לפנות לו את המקום של ההתגלות. זה מה שאומר כאן הרב. רק אז תישאר השאלה האלוהית בעוז טהרתה, וכל ימי עולם שהחלוקה הלאומית של האנושיות תוסיף על השכלול הכללי, תעמוד אותה ההערה הדתית המפולשת בדרך ישר, מאור האידאה האלוהית לאומית החיה במקור ישראל, אז תתעלה לרוממות שורשה, בכחתה עימה את כל הרכוש הרב של קנייניה הרוחניים, כלומר גם היהדות תתעלה ותכלול בקרבה את כל הקניינים שהיא קנתה במשך הדורות, שנתרבו באושר מפורט דווקא על ידי ימי החושך ההם, ותעלה איתם לגובהי מרומה. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף, ישנה ויחלוף כליל כל ממלכות האליל, חוסנך לעולם, לדור ודור נזירייך. האם זה פסוקים? לא. מה פתאום? מה? הראשון פסוק, זה לא פסוקים. הוא שאל אם זה פסוקים. התשובה היא שזה פסוק. וההמשך, מה זה? זה שירה של מי? של הרב, מה פתאום? זה ציטוט, אם שמת לב. יש פה גרשיים. זה רבי יהודה הלוי. בציונה לא תשאלי. בסוף של ציונה לא תשאלי, זה המשפט הזה. אתה לא אומר ציונה לא תשאלי בתשעה באב? אצלי בבית כנסת אומרים. טוב.
גם שם את זה ביום ירושלים.
טוב. אז זה מה שהוא אומר כאן, שישנה ויחלוף כליל כל ממלכות האליל, דהיינו, התרבות הדתית של האומות תתבטל, חוסנך לעולם, אלוהי ישראל שנמצא בקרבנו, הוא נצחי, לדור ודור, נזירייך. נזירייך זה הפרטים, והפרטים מתעלים אל שורש הקודש הכללי. כן. אתה שואל, האם התרבות הדתית של האומות בלבד תתבטל, או גם של עם ישראל? אצל האומות זה יתבטל, אצל עם ישראל זה יעבור משבר. כמו שאנחנו רואים. כן, מה עוד?
במצב
החשבי,
אנחנו עכשיו, מה של הוועדה לפחות מתקדמים?
אתה שואל, היום אנחנו רואים דווקא שעם ישראל הוא חילוני, אם שמת לב. נכון. זה לא במקרה. עכשיו, זה אומר שהתכנים של המסורת הדתית צריכים להתעלות. זה אומר שהתכנים של המסורת הדתית צריכים להתעלות. זה בא לידי ביטוי בזה שהפרט צריך להיות מוסבר על פי ערכו הכללי. ואני אסביר לך לדוגמה. פעם אם רצית שמישהו יניח תפילין, היית אומר לו שכדאי להניח תפילין כי הוא יקבל עולם הבא. היום אדם לא יניח תפילין אם לא תסביר לו כיצד זה פותר את בעיית הרעב בעולם. והתביעה הזאת היא צודקת. כי עולם הבא זה בשבילי, זה פרטי. אבל הרעב בעולם זה כללי. בסדר? אז אם אתה תהיה מסוגל להסביר כיצד הנחת תפילין פותרת את בעיית הרעב בעולם, אני אהיה מוכן גם להניח תפילין. בסדר? זה איך שזה בא לידי ביטוי. שלום.